ספר טויף. עד כאן אם כן. ביררנו את ענייני הנפש האלוקית. היא חלק אלוהה ממעל שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, על עשרת כוחותיה: השכל והמידות, חוכמה בינה דעת ושבעת ימי הבניין, ועל שלושת לבושיה: המחשבה, הדיבור והמעשה. נכון? וזה לעומת זה עשה האלוקים. נראינו את כל פרטי הנפש הבהמית. היא הנפש שבאה מקליפת נוגה בישראל, וממילא גם אם בעולם העשייה, בעולם הזה, קליפת נוגה רובה ככולה רע, מיעוטה טוב, והיא הקליפה המתהפכת שבה יש את כל האפשרות להפך הכל, ואלה הנפשות על הבירור שלהם עד עכשיו. עסקנו הרבה מאוד בלבושים ובזה לעומת זה, ובפרק התשיעי עובר התניה לעיסוק ביחסים בין הנפשות, המאבק בין הנפשות, היחסים בין הנפשות. הכל מתחיל עכשיו פה. הוא מתחיל את הכל במיקומי הנפש האלוקית והנפש הבהמית, במיקומים השונים פיזית שבאדם. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, וכאן עוד פעם הוכחה למה שאנחנו רוצים לטעון הרבה זמן בתניא: הבסיס הגדול הוא קהלת, והרבה הרבה 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 שלבים אנחנו רואים את זה. זה לעומת זה עשה האלוקים, והמבנים, ואיך הכל הבל הבלים בעצם כאן. אבל הבל פירושו משהו שיש לו מקור, ואז אין דבר שאין לו משמעות. כלומר, ההבל, ככל שהוא יותר הבל, נעוץ סופן בתחילתן. ככל שהוא הבל הבלים יותר גדול, כך בעצם יש לו מקור בראשית שלו, ורק זאת המשמעות שלו. כאן הוא מגיע לחלק שבו קהלת מתאר את מאבק היצרים באדם, והוא מנסח אותו בלב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. על בסיס הניסוח הזה בנוי הפרק, הוא מתחיל אותו. והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב. מהלב הוא רוצה להשפיע על הגוף. הלב הוא המקום שבו נמצאים בעיקר התחושות, המידות. כיוון שהנפש הבהמית מורכבת בעיקר ממידות. זוכרים? גם לה יש חוכמה בינה דעת, רק המידות הן הדומיננטיות. כעס, תאווה, בני חסד, גבורה וכו'. המיקום הוא בלב, בחלל השמאלי שבלב, שהוא מלא דם. וכתיב כי הדם הוא הנפש. ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף. וגם כמו שזה מתפשט לכל האיברים, עולה למוח שבראש. שימו לב רק למילה אחת שונה, זה מתפשט לכל האיברים, ובמובן הזה המוח הוא משני ללב כמו כל איבר אחר, אבל זה לא נכון. כי לכל האיברים זה מתפשט, ולמוח, אתם שמים לב למילה, זה עולה. כלומר, זה מקבל עלייה גדולה מאוד מאוד על ידי המוח, על ידי החשיבה. וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהם ולהתחכם בהם. בסדר? עכשיו זה הופך להיות מלובש בכוחות השכל. בחוכמה, בבינה, בהתקשרות של דעת, של נפש הבהמית. אבל צריך תמיד לדעת מאיפה המקור. האם המקור הוא מהלב או המקור הוא מהמוח. כלומר, מתעוררת איזושהי תאווה גדולה, ואז היא עולה אל המוח, שם המוח מחשב אותה, ומחשב ומחשב. עכשיו מאוד יכול להיות שנדמה לך שהיסוד הוא המוח, כי אתה אפילו לא שם לב שההתעוררות היא עדיין נמצאת במקום של הדם, בחלל השמאלי. כמו שהדם, הוא ממשיך ומסביר, מקומו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים. והדם הוא הנפש. הנפש הבהמית, או כפי שהיא נקראת, הנפש החיונית, או הנפש הטבעית, היא הנפש של האדם, במובן המילה אדם אדמה. והשוני הוא שאדם אדמה, גם האדם אדמה, זה לא אדם אדמה כמו כל בעלי החיים. אלא אדם אדמה יש לו עכשיו את כוחות החוכמה והבינה והדעת שמעלות את תאוותיו, והמילה מעלות היא במרכאות גם נכונות וגם כפולות, ויכולות להפוך תאווה בהמית פשוטה גם לרצח המונים. יכולה להפוך גם תאווה בהמית פשוטה למשהו שאני מוחית כבר לא יכול להשתלט עליו. כלומר, אבל החשוב הוא לשים לב מאיפה זה בא. כמו שהדם מקומו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה, שוב הביטוי השונה, וגם עולה למוח שבראש. עד כאן מקום משכן הנפש הבהמית. זאת הקדמה כללית מאוד ההתחלה, ואז הוא מתחיל את הכל. אך מקום משכן נפש האלוקית, זאת החלוקה. זו חלוקה מאוד חשובה להבנת המלחמה עוד מעט, להבנת המאבק, להבנת מערכת היחסים. אך מקום משכן נפש האלוקית, המקום הכוונה היא הדומיננטיות, המקום, הוא במוחין שבראש. הנחת היסוד כאן היא שלרעיון נפשי יש מיקום פיזי מתאים לצורך הנפשי הזה. למציאות מוסרית, למציאות נשמתית, רוחנית, שיש באדם, המציאות הפיזית תואמת את מה שממנו תבוא האנרגיה הזאת, שהיא אנרגיה נפשית, רוחנית, כזאת ואחרת. זה נכון לכל עברי הגוף. זה נכון לכבד, ונכון לכל עברי הגוף. היום אנחנו עוסקים בזה יותר ויותר. מקום משכן נפש האלוקי, הוא במוחין שבראש. וזה ממשיך את מה שדיברנו. גם לנפש הבהמית וגם לנפש האלוקית, זה לעומת זה עשה האלוקים, יש חוכמה, בינה, דעת ומידות. אבל כיוון שזה זה לעומת זה, אז זה כאילו אני עומד על מראה. ולכן החוכמה, בינה, דעת הם הדומיננטיים יותר בנפש האלוקית. אדם במובן של המילה אדמה. כל עניינו של האדם זה להידמות, לדמות, לדמיין. ויראה מעשה המרכבה וממעל הכיסא מראה כדמות מראה אדם. והכדמות מראה אדם זהו אדם העליון, שהאדם התחתון הוא בעצם ההידמות שלו. וכך אדם אדמה בריאי, מקום משכן הנפש הבהמית הוא בלב, והוא מתפשט לכל האיברים ועולה למוח. עכשיו זו מראה, הוא עולה למוח, אבל העלייה הזאת, כיוון שזה נמצא לכיוון אדמה, שזה בא מהקליפה, דהיינו מהמקום שלא מופנה לאור הקדושה, אלא מהקליפה, זה מקליפת נוגה, לכן יש מעט טוב כל הזמן, אבל אנחנו שייכים עוד במערכת הקליפות שהולכות ללמטה, אז ממילא המוח מקבל מכוח הדם, והדומיננטיות היא לכיוון של המידות. עכשיו מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב, אתם שמים לב, זה לא כתוב וגם משם עולה ללב, כי עכשיו זה הפוך, ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב היא שוכנת ומתגלה. בחלל הימני שבלב, שאין בו דם. על כל המציאות הפיזיולוגית הזאת הערכנו הרבה מאוד בשיעורים קודמים, גם בקהלת, גם בתניה, לא נחזור לזה. נכון? דיברנו על המבנה, איך זה עובר, העוברי, נכון? פעם צריך ככה לכתוב את זה, מסודר, אביה, אנא, צריך לעשות לנו מצווה. בסדר? מתפשטת לכל האיברים וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם, וכמו שכתוב, לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. כך מתאר קהלת, כאשר הוא מתאר את המאבקים שמתחוללים באדם, הוא מגיע לשלב שבו הוא אומר לב חכם לימינו, מסביר התניא, זה מדבר על הנפש האלוקית, בסדר? לימינו זה החלל הימני שבלב, העיקרון הוא לא הדם הוא הדומיננטי, אלא המוח מופיע דרך הלב, ולב כסילי שמאלו זה החלק של החלק של הנפש הבהמית. והיא הנפש האלוקית, אמרנו, מתפשטת בכל האיברים, והוא לא השתמש בביטוי עולה ללב, אלא מתגלה, גם מתגלה בלב. עכשיו המושג של מתגלה זה שונה מכל האיברים, לכל האיברים זה מתפשט. אז כשמתפשט דם לאצבע, אז מה קורה? יש אצבע חיות. אבל כשמתפשט הנפש האלוקית ללב, זה לא רק שעכשיו כמו כל האיברים הלב קולט את הנפש האלוקית, אלא זה מופיע ומתגלה על ידי הלב. הלב הוא המגלה, וכיוון שהלב הוא מקום המידות, הוא הרגשות, אז החוכמה והבינה והדעת האלה כשהם מתגלים בלב, כיצד מתגלה הנפש האלוקית הזאת שמהמוח, איך היא מתגלה בלב, איך? והיא אהבת השם, כאילו תוסיפו פה את המילים, והיא מתגלה על ידי, בסדר? והיא אהבת השם. אני אזכיר לנו במילה, כשניתח התניא את השכל והמידות, אז הוא אמר לנו שהשכל מורכב משלוש הספירות הראשונות, חוכמה, בינה ודעת. נזכיר לעצמנו, החוכמה היא אבא, החוכמה היא טיפה שבמוח. זוכרים? החוכמה היא מה? כוח? מה? היא הכוח לקבל איזו הערה גדולה, שאני עוד בכלל לא מלבן אותה, אני בכלל לא יכול לנתח אותה, היא נקודה. אין לה בכלל שטח. אין לה ניתוח, אין לה רוחב, אין לה אורך ואין לה עומק. החוכמה באותיות של שם השם היא היוד. היא החוכמה. היא מה שהתינוק, יש לו לפעמים יותר ממני. למה? כי הוא בטל לחלוטין לזה. לכן אמרנו תמיד בשפה זרה, הוא יכול לקלוט את זה בשנייה אחת, ולי זה ייקח 30 שנה. דווקא מפני שיש לי תובנות שמפריעות לי. כי אני משווה את זה, כי אני חוקר השוואתית את הדבר הזה עם הדבר הזה. החוכמה היא היכולת להיבטל למשהו, ובחוכמה יש בעצם את כל הכוח, כמו בטיפת הזרע. יש את הכל, ב-DNA שם יש הכל. אבל אז זה צריך להיכנס לרחם ולעבור תהליכים של בינה. אז זה עובר תהליכים של בניין. אז זה עובר תהליכים של התבוננות. אז זה עובר תהליכים של אימא. בתהליכים האלה שזה עובר, זה עובר את תהליכי הרוחב, ההשוואה שאני עושה בתוך החוכמות שלי, העומק, האנליזה, ההבנה מה שורש הדברים. אם נלך לפי הסדר הנכון, זה מתחיל בעומק. קודם כל יש לי הכוח לנתח מאיפה זה בא, ממה זה שייך, למה זה הולך, מאיפה זה, ואז הרוחב של זה, אז זה תקדים למה. ומה זה יכול ללמד, ואיך את ההמצאה הזו אפשר לפתח למקום X. ואחר כך יש איזה מימד האורך, זאת אומרת, איך אני מעביר את זה אליך. איך אני מעביר את זה מפה לפה. באותיות, זה אחרי היוד, זאת האות ה', שיש בה את העומק, את הרוחב, ואת האורך. והחוכמה והבינה, זה היה הנוסח, מולידות על ידי הדעת את האהבה ואת היראה ואת המידות. מהי הדעת? זוכרים מהי הדעת? מהי הדעת? ההתקשרות. והאדם ידע את חווה אשתו. הדעת היא איך כל זה קשור אליי. איך כל מה שעסקנו בחוכמה ובבינה לא חיצוני לי, לא במסך, אלא בי. הדעת מעבירה את החוכמה והבינה מדו-ממדי לתלת-ממדי. איך אני בתוך הסיפור הזה? לכן, אם אני יודע משהו, במובן של היום, אינפורמציה, אבל מסיח דעתי מזה, אין לי דעת. יש לי חוכמה, יש לי בינה. יכול להיות שיש לי על זה דוקטורט. אבל אין לי לזה שום שייכות. ממילא זה עקר. כלומר, החוכמה, בסדר? הבינה. זה מה שנותן את זה, את ההמשך, כן? אז החוכמה, נכון? ההתקשרות? אז החוכמה, הבינה והדעת מולידים עכשיו. החוכמה והבינה על ידי הדעת, על ידי ההתקשרות, מולידים את המידות. לכן בא הביטוי, ומקום משכן, אני חוזר רגע כמה שורות, אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם, מהמוח שבראש, קודם כל פיזי, כשאנחנו אומרים מוח, אנחנו מקבלים פה קודם כל פיזי, מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב יש חוכמה בפעילות של האצבעות, יש גם חוכמה מדהימה איך הרגליים פועלות, יש, זה מדהים, אבל אתה קורא לזה מתפשט. איפה זה מתגלה? במידות. מי אם אתה יודע בין מתפשט למתגלה? הרגל פועלת מאוד חכם. אבל הרגל לא מבטאת את מושגי החסד והגבורה. זה מופיע במידות, ואז כל הגוף מופיע אחרת לגמרי. ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב מתגלה, שוכנת, בחלל הימני שאין בו דם, וכמו שכתוב לב חכם, מתפשטת, אמרתי לכל איברים, וגם בלב, לא, 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 וגם בלב, בחלל הימני שאין בו דם, עוד לא כתוב מתגלה, הוא מיד בגיל את המתגלה. שנייה.
מה הכוונה שאין בו דם? בחלל הימני.
פיזית.
שאין בו דם מלכתחילה, שזה דם שבא.
בדיוק. זה לא דם מלכתחילה, זה דם שבא אחר כך. נכון? חומצן וכולי, כל מה שדיברנו. וגם בלב, בחלל הימני שאין בו דם, וכמו שכתוב לב חכם לימינו. והיא, איך היא שוכנת, איך היא מתגלה, כאן זה מגיע לגילוי. אהבת השם, עכשיו מגיעה אהבת השם, כרשפי שלהבת מתלהבת, זה כבר אש, כרשפי שלהבת, רשפי שלהבת יא, מתלהבת, בלם, שימו לב עכשיו לביטוי לאט לאט, משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם. אתם שמים לב לשלושת השלבים של החוכמה בינה ודעת? כרשפי שלהבת, מתלהבת, בלב משכילים, חוכמה, להשכיל, זה עצם השכל, עצם ההשכלה, המבינים ומתבוננים, אורך רוחב עומק, המבינים, כלומר הם לאט לאט מבינים, מתעמקים בזה, ומתבוננים, בדעתם, הדעת, אשר במוחם, בסדר? הם משתמשים גם בכוח הדעת, כדי מה? להתעמק, להתקשר, להרגיש את מה שהם מבינים. כן, כלומר, הדעת מקשרת את ההבנה אליי, וכך הם משתמשים בכל הכוחות של חוכמה, בינה ודעת, בדברים המעוררים, נו, את האהבה. נדבר על הנפש האלוקית. אני יכול להבין כללית שאין עוד מלבדו. אבל ככל שההתבוננות על ידי חוכמה, בינה ודעת בגדולתו יתברך גדולה יותר, היא מעוררת אהבה גדולה יותר. היא מעוררת יראה גדולה יותר. הוא ממשיך. וכן, הוא מביא עוד משל. עוד יותר רגשי, עוד יותר פנימי. כי מקודם דיברנו על איך חוכמה, בינה ודעת מעוררים אהבה. לפעמים קשה לנו לקלוט. אגב, פה אתה יכול לקלוט את זה בקלות. בנפש הבהמית, אתה הרבה יותר זוקף את האהבה לחלק המידותי, ואז באה החוכמה וחושבת. בנפש האלוקית, החוכמה והבינה והדעת הם כל הזמן מעוררי האהבה. עכשיו, זה לא מנותק אחד מהשני. זה מולידים, מעוררים, חוכמה בינה המולידים, הדעת המעוררת, והמתגלה. ועכשיו המתגלה הוא זה שנותן את הכוח למעורר ולמוליד כל הזמן.
הכי קרוב, הכי קרוב.
בנט
פה יש גלות.
עמוק מאוד, נכון.
מהלך.
נכון מאוד.
כן.
נכון מאוד.
זה גלות, מה
שלמד
לא יעקב.
נכון. הוא יגיע אליו עוד מעט. וכן, מה פירוש שהרגש של הלב נובע מהמוח? איך הלב נובע מהחוכמה? שמחת לבב. שמחה. תתאר שמחה. כשאתה מתאר אותה במראה של הנפש הבהמית, יותר דומיננטי חלק המידות. עכשיו, לא שזה ממש במין כזאת דיכוטומיה, לא חשבתי ורק, אבל תשים לב מה מקום המשכן. כשאתה מתאר את זה בנפש האלוקית, תראה איך זה מופיע. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו. אז שמחת הלב בתפארת השם והדר גאונו, תסתכל טוב ותראה שהיא פונקציה של איך זה בא מהמוח אל הלב. כאשר עיני החכם אשר בראשו, במוחו, במוח חוכמתו, סליחה, ובינתו, מסתכלים, הכוונה היא, אתם מכירים את הביטוי בעברית בלי סוף, נראה לי זה לא בעיניים, נראה לי זה במוח. נראה לי, אגב, זה לא רק אצל האדם. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. זה האנשה שצריך להבין אותה. העיניים הם תיאור של איזשהו מבט פנימי, 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 שהוא כל כך פנימי שאתה יכול להתבלבל, אתה יכול לחשוב שהוא הנפש. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ללכת אל הר המוריה. והוא אומר לו, לך לארץ המוריה, אל המקום אשר, לא, אל המקום אשר אומר אליך. אל המקום אשר אומר אליך, אני כבר אגיד לך. אברהם אבינו אמור להמתין שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, נו, וירא את המקום מרחוק. איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע ללראות? הרי הוא בכלל לא יודע. הרי לא אמור לו שום הגדרה. אתם מבינים מה הוא עושה בשלושת הימים האלה? זאת ההתקשרות הגמורה שבאה מחוכמה בינה, שבאה מהתבטלות גמורה, שאז בשלב מסוים אתה מייצר מצב שאגב בהמשך יקראו לו, וכל העם רואים את הקולות. זה השם הנפשי שלו. זה מה ש... זה הגדרה, זה מסגרת של חוכמה. אלה העיניים. ואז ראיית מה שבעצם אמור להישמע, באה בעצם מהפנמה אדירה של תפארת גאון וזו, של החוכמה והבינה וכו'. כאשר עיני החכם, אשר בראשו, במוחו, במוח חוכמתו ובינתו, לכן הביטוי בעיניים זה עיני העדה. במוח חוכמתו ובינתו מסתכלים בעיקרא דמלכא, מסתכלים בעיקרא דמלכא, ביקר, בכבוד דמלכא, ותפארת גדולתו, זה ביטויים ממגילת אסתר, אבל בהפוך, על המלך. עד אין חקר, מה זה עד אין חקר? למה צריך פה את הראייה? למה הראייה? מה זה ביום השלישי וישא אברהם את עיניו? מה ההבדל בין ראייה פנימית לראייה טכנית? בראייה טכנית אני רואה משהו ואני רואה את הסוף שלו. בראייה פנימית אני רואה שזה אין סוף. זו הגדרה מדהימה. אני רואה אין סוף. כלומר, אני רואה שאני לא רואה. אני רואה שיש פה משהו, והוא בכלל לא כאן, הוא בכלל לא סופי. בעיקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית. זה לא ראייה פיזית של רואה נמצא, לא רואה לא נמצא. אלא אני קולט שככל שאני מבין יותר, אני מבין שאני לא מבין ואין חקר ואין סוף ואין שום סוף ותכלית לסיפור הזה. כמבואר במקום אחר. כלומר, לא שאני מבין בשכלי את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. אלא כשאני מבין בשכלי את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אני כאילו בצורה של ראייה, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, ואז מה זה עושה לי? זה מעורר בי מידות. זה מעורר בי את שמחת הלבב. אז למה אני קשור? אז חלק ממה אני? אז למה אני שייך? אז איך אני מחובר אל האינסוף הזה? כל זה, אתה יכול להתבלבל. כי כשראו מן הסתם הנערים עם החמור את אברהם ויצחק, פתאום כמהים שם לאיזה ענן. יכול להיות שהם אמרו, קרה להם פה משהו, איזה הזיה כזאת, משהו פה עבר. אבל צריך להבין מאיפה זה בא. ממקום משכן הנפש האלוקית וממקום משכן הנפש הבאמת. כאן הוא מגיע לעיקר. וכן, עוד שורה. שאר מידות קדושות שבלב. מידות קדושות שבלב. אהבה, יראה, חסד גבורה. הן, כל המידות הקדושות שבלב, הן מחוכמה, בינה, דעת שבנוחים. פרק יסודי ביותר ביותר, איך המוח שליט על הלב. לכן אני לא מתעכב יותר מדי בשורות, כי הבסיס כאן הוא היסוד של הכל. נחזור אל הדברים האלה אחר כך, גם בפרק הזה וגם בהמשך. כן, אך, הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ. הפסוק הזה, כמו שכולנו יודעים, מדבר על יעקב ועשיו. מכאן ואילך, הבחינות שמבטאים יעקב ועשיו, תהיינה הבחינות של הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הפסוק מתאר משהו שעוד לא דיברנו עליו, והוא העיקר. ולאום מלאום יאמץ אומר שבין שתי הנפשות האלה יש כל הזמן קשר. זה לא שתי נפשות שכל אחת עוסקת בשלה. הן שתי נפשות שמתעניינות כל הזמן במה קורה בפעולה כאילו השנייה. הפסוק הוא, כשרבקה רוצה לדעת מה קורה איתה, והתרוצצו הבנים בקרבה, היא הולכת ואומרת, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? עונה לה, ולמה זה אנוכי? זו שאלת השאלות של העולם. מה אני? למה זה אנוכי? אם יש מאבק תמידי כזה. ושוב, אנחנו מדברים במובנים הכלליים ובבחינות שלהם. עכשיו אנחנו בבחינות. אם המאבק הזה הוא כל כך נוראי, יש התרוצצות של שני כוחות כאלה סותרים בתוכי, למה זה אנוכי? למה אני אחד? למה זה אנוכי? איך בתוך אחד יכול להיות התרוצצות כזאת? מה עושים עם זה? והקדוש ברוך הוא צריך ללמד אותה עכשיו. הוא עכשיו מלמד אותה תניה. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים מעייך יתפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. עכשיו על הבחינות, תעזבו את יעקב ועשיו עכשיו, דיברנו מהם בפרשות הרבה. ההבדל בין גויים ללאומים מובן לגמרי. בעברית, חז"ל מסבירים שגוי זה גוי, לאום זה מלכות. שני גויים בבטנך, זה לא חייב לייצר רמות קשר, או גם לא רמות סכסוך, ובוודאי לא מלחמה. שני גויים בבטנך. לכל אחד יש את המגמה שלו, כל אחד צריך את האוטוריטה שלו, וכל עוד זה פה וזה פה, הכל בסדר. גם אפילו אם הם שכנים, אז יהיה ביניהם איזה גבול שמחליפים שוקולדות, וזהו. אין, פעם יריבו על מים. סתם, כדי להיות בחדשות. לא, לא, לא משמעותי בכלל. שני גויים בבטנך. וזה גם בטנך, במובן הכולל של כל החלל. חלל הבטן. סתובבים. שני גויים. גוי בא מהמילה גוף. גב. ג' ו'. דומה למילה ג'. גאות. קיומיות. הגוי הוא ישות שיש לו גוף. כשיצאנו ממצרים, יצאנו ממצרים, איך הביטוי? גוי, מקרב גוי. גוי גדול היינו. יצאנו גוי מקרב גוי. אתם יודעים מה זה גוי מקרב גוי? אמרנו, זה גניקולוגיה פשוטה, גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי, נולדנו. גב מתוך גב. זה דבר מופלא שיוצא גב מגב. גוף מגוף. ממצרים יצאנו גוי מקרב גוי, לכן נולדנו במצרים. בסדר? זאת הלידה. שני גויים בבטנך, שתי ישויות. כלומר, מה הרגישה רבקה? והתרוצצו הבנים בקרבה. רק על המילה בנים לא חוזר הקודש ברוך הוא בתשובה. הוא אומר, לכאורה זורה למלך על הפסעים. הוא אומר לה, שני גויים בבטנך, שני לאומים מהם ייפרדו, יהיה מלחמות. מה, היא באה להירגע. אז הוא אומר לה, בואי נגיד את האמת. שואלת, למה זה אנוכי? נגיד לך, מה זה אנוכי? א', זה לא שני בנים בכלל. שני בנים, אז אתה חשב, לאיזה חוג נרשום אותם? טניס, דמקה. שח, לאיזה חוג נרשום? אז מותק, זה לא עוסק בחוגים עכשיו. זה שני גויים, זה שתי ישויות. טוב, שתי ישויות, אבל יכול להיות ביניהם מערכת יחסים נחמדה. ושני לאומים, ויזמיר, רק את זה אמא לא צריכה. כבר זה שני גויים, לכל אחד יש ממשלה משלו. מלכויות. טוב, מלכויות, אבל בסדר, יכולים להיות בקשר. ממאייך, זה הולך ממפנים מהבטן. ממאייך ייפרדו. מבינה שיש פה פרידה, תתרגלי להפריד. את עוד לא מבינה שהתפקיד שלך יהיה להפריד ביניהם פיזית. את עוד לא קולטת בכלל מה הולך להיות תפקידך ההיסטורי. כדי שיתחברו בסוף. כדי שיהיה בית תפילה לכל עם. אחרי שני לאומים ממאייך ייפרדו, מגיע החלק שהוא הבסיס של הפרק. ייפרדו, יש עוד נחמה אחת לאמא שרוצה שקט. אחד באוסטרליה, אחד במידל איסט. ולאום מלאום יאמץ. כל הזמן יש חיבור. המתח הוא תמידי. על הפסוק ולאום מלאום יאמץ, אומרים חז"ל, אם יאמר לך אדם, ראיתי צור וירושלים בבניינן. אל תאמין לו. ראיתי צור וירושלים בחורבנן. אל תאמין לו. ראיתי צור בבניינה וירושלים בחורבנה. תאמין לו. ראיתי צור בחורבנה וירושלים בבניינה. תאמין לו. תאמין לי מה זה לאומי, לאומי אמץ? המציאות היא של מאבק תמידי. מאבק תמידי. והמאבק הוא על הכל. הוא יסביר את זה מיד. וזה ספרם של בינוניים. בינוניים מלשון התבוננות מתמדת, כי כשיש מאבק צריך להתבונן כדי לא ליפול. בשמחה, אבל להתבונן. נון סטופ. זה הבינוני. זוכרים? הבינוני הוא זה שיכול לנצח בנון סטופ התבוננות. ולאום מלאום יאמץ. ואז הידיעה החשובה, זה רב יעבוד צעיר, סופה של הדרך זה שהנפש הבהמית תשועבד לנפש האלוקית. יכול להיות שלפעמים ירצו את זה מהר מדי. עשיו יגיד ליעקב, בוא קדימה, כבר נלך ביחד, נשאה ונלך ואלך לנגדך. ויעקב יצטרך להחליט, האם אם אני עושה את זה עכשיו, אני לא חס וחלילה מתבולל והופך לכוכב נוסף בדגל. אם אני כבר יכול. אבל זה הבסיס. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, תיאור מקום משכן הנפשות. ההתגלות של הלב במוח בנפש הבהמית, ושל המוח בלב בנפש האלוקית. ועכשיו הבירור של לאומי לאומי אמא. כן, שם. לא, 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 כי ללב, תזכור, כי ללב יש שני חללים. והחלל הימני שבלב, הוא החלל שהוא קורא לו אין בו דם, זאת אומרת, הדם בו מלכתחילה לא היה, הוא הגיע אחר כך, ואז שם באה ההתגלות, זה דבר מדהים. קנה לך לב מבין, תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל. הפוך, כל השאיפה שלנו היא שהלב יבין וישכיל. בסדר? מעניין, האדום והלבן, אתה אומר. כן, כן. אך הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ. כי הגוף נקרא פעיר קטנה. ומכאן ואילך זה שווה קריאה, כי זה פשוט בסיס, זה שיר. זה דבר מדהים עכשיו. כי הגוף נקרא פעיר קטנה. כבר אמרנו שכהלת זה הבסיס. עיר קטנה, הוא בא אליה מלך, זקן, כסיל, מלך קטן, עיר קטנה ואנשים במעט, מצודים וחרמים, כהלת, זה היסוד. וכמו שכשלומדים כהלת, יש אנשים שחושבים, עד שלומדים אותו כמו שצריך, שכהלת זה מגילת הייאוש התורנית, קורה כשמגיעים לנתניה, בשטחיות. זאת מגילת השמחה, זה זמן שמחתנו, זה סוכות. כי אם כל העולם הוא הבל הבלים, אז אין דבר שאין לו ראשית ואין שום דבר בעולם הזה שיכול להכריע אותי. כי הכל הבל. הצ'ופצ'יק הקטן הזה פה בבקבוק, והמגדל הכי גבוה בעיר הכי גדולה. זה אותו הבל. כי לכל יש רק ראשית. ואז באה השמחה העצומה. ועכשיו הגוף הוא העיר. כי הגוף נקרא עיר קטנה. וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לחובשה. התיאור הוא מדהים. העיר היא בעצם יצירה פסיבית. בכלל מים אשכנה. היא עיר. לא יודע, איזה עיר באיטליה, פתאום מגיעים שני מלכים להילחם, לא יודעת כלום, אם סך הכל מוכרו שם דגים. עכשיו יש שני אימפריאליסטים שרוצים להילחם על העיר הזאת, וכל אחד רוצה לכבוש אותו. כמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לחובשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו, למלוך עליה הכוונה היא שלא יהיו מרידות. אני אמנם אימפריאליסט שבסך הכל צריך את העיר הזאת כחוליה ברצף של האימפריה שלי. אבל אם תהיה לי פה מרידה, אז יהיה לי בלגן בכל הרעיון. אז אני צריך לכבוש את העיר, אבל אני צריך שיושביה יסורו למלכותי, ירצו אותי. ככל שהמשמעת תהיה יותר מרצון, יהיה לי יותר טוב. ולמלוך עליה, כל אחד רוצה לחופשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. אותו דבר בדיוק במלחמה בין שתי הנפשות. כך שתי הנפשות, האלוקית והחיונית הבהמית שמהקליפה. האלוקית, חלק אלוהה ממעל, נו, ממש. והבהמית שמהקליפה, שבאה מקליפת נוגה. נלחמות זו עם זו. זו מושכת הרי לצד אחר, לסתרה אחרא, דהיינו לא מהמקום שבא משם אור הקדושה, וזו מושכת לסתרה דקדושה. והן נלחמות זו עם זו, המשל הוא מדהים, על הגוף. הגוף זה העיר הקטנה, וכל איבריו. האיברים אלה, כל האזרחים, כל התושבים. והשאלה מה האיברים בגוף הזה יעשו. שהאלוקית חפצה ורצונה, הנפש האלוקית חפצה ורצונה, שתהה היא, כאן משפט מאוד חשוב, לבדה המושלת עליו ומנהיגתו. זה לא ילדים קטנים שמשחקים עכשיו בהסכמים. זה אנשים רציניים שלא חיים לחצי קדנציה. ומבינים שיש כאן מאבק. ולתת קצת לנפש הבהמית, פירושו שהנפש האלוקית לא תוכל לחיות פה. כי אם כדי שהנפש האלוקית תנצח, היא צריכה שלבושיה ינצחו, אז איך תיארנו את הלבוש? משהו שמכסה אותי כשקר? אז זה לא משנה אם קר לי באצבע אחת או קר לי בחצי יד. קר לי בנשמה. אני לא יכול לוותר על חלק מהשליטה של הנפש האלוקית. אנחנו נראה את כל המשל, המשל הוא מדהים, המשל הוא איך בעצם בסופו של דבר הנפש הבהמית הרי לכאורה לא תיכבש לעולם. סוף הסיפור יהיה איך בעצם מגלה הנפש האלוקית בסוף המשל, שבעצם אתם יודעים בעצם מה הקליפה רוצה? בלי לגלות, היא רוצה בסופו של דבר את שליטת הנפש האלוקית. זה הטפיל הזה שדיברנו עליו, שבסוף רוצה את סיפור הנפש האלוקי. אבל הוא, ככל שהנפש האלוקית מצליחה יותר, הוא ילחם בה יותר. זה, אבל נלך לאט, שלא נתקדם מהר. תראו את המשל כולו, את הנמשל. שהאלוקית חפצה ורצונה, שתהיה היא לבדה מושלת עליו, על הגוף ומנהיגתו. יכול לאיברים יהיו שרים למשמעתה. אבל לא רק שרים למשמעתה, שרים למשמעתה זה נשמע מאוד טכני. בסדר? פועלים לפי מה שהמפקד אמר. ובתהילים אצלה לגמרי. אני יכול להיות שר למשמעת, ואני יכול להיות רוצה, בטל. חלק ממך, איך חילקנו אתמול אבנר בשבת, בין התבלטות להתבטלות. דיברנו על זה ביום שישי. אתה דבר בפני עצמך. אתה נברא. רק השאלה היא האם אתה בטל אל המקור, כמו הלבנה אל החמה, או שאתה מבליט את עצמך כי אתה נפגע מזה שיש מקור אינסופי. זה המפגש של יוסף ופרעה. יוסף אומר לפרעה, אפשר לעזור לך בכל, ובלבד שתקבל את ההנחה הבאה. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. אתה תופיע את האישיות שלך הכי טוב שיכול להיות. אם תקבל על עצמך את זה שאתה בסופו של דבר לא רק מבצע את פקודות המלך, אלא בטל אצלו לגמרי. רגע, לא, נעזוב רגע את יוסף. אני רוצה פה, דקה, הבאתי תורה כדוגמה לכאן. שהאלוקית חפצה ורצונה שתהי לבדה מושלת עליו, ומנהיגתו. וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ותהילים אצלה לגמרי. כלומר, לא רק שהתנהגו בהתאם לדרישות, אלא ימסרו בסופו של דבר את רצונם. ירצו. הרי זה מה שרוצה המלך. מה רוצה האימפריאליסט? הוא רוצה עיר שאוהבת אותו. כי עיר שאוהבת אותו תאפשר לו למלוך. והצי של בתהילים אצלה לגמרי, זה מה שמנסה יוסף לעשות עם פרעה, לא להרוג אותו, הפוך. והצי זה לא רק בתהילים אצלה לגמרי, בפנים, בפנים. הוא מרכבה אליה. כלומר, הסוף הוא שהאיברים כביכול יבטלו בכלל את עצמם, בסדר? ויהפכו להיות אופנים, יהפכו להיות מרכבה לרוכב. ויהיו לבוש האיברים לעשר בחינותיה. עשר כוחות הנפש, עשרת כוחות הנפש שדיברנו. החוכמה והבינה והדעת והחסד והגבורה. וכל האיברים האלה יהיו לבוש לעשר בחינותיה ושלושת לבושיה הנזכרים לאל. שיתלבשו כולם, כל הכוחות וכל הלבושים של הנפש האלוקית יתלבשו בעברי הגוף. ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם. כי אם זה עדיין לא מלא לגמרי, אז תמיד אתה נמצא בסיכון. ולא יעבור זר בתוכם, חס ושלום. הזר בנמשל זה הנפש הבהמית. ולא יעבור זר בתוכם, בתוך האיברים. זה מגמת הנפש האלוקית באופן כללי מאוד. הוא מפרט את זה קצת. דהיינו. תראו את הדברים, זה פילי פלאו. דהיינו. תלת מוחין שבראש. מה זה שלושת המוחין שבראש? חוכמה, בינה, הדעת. יהיו ממולאים מחוכמה, בינה, הדעת שבנפש האלוקית. שהיא חוכמת השם. להשכיל, ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף, עומק, רוחב, אורך, זה חוכמה ובינה, ולהוליד מהן, ממי? מהחוכמה והבינה, על ידי הדעת, אתם רואים איזה יופי אומר את זה? על ידי הדעת, כלומר על ידי ההתעמקות וההית, קשרות בדיוק של הדעת עד שהשכל ירגיש. וישא אברהם את עיניו היה. אני מרגיש, השכל כבר הופך למרגיש. אני מקושר לזה. זה לא עקר, זה לא חיצוני, על ידי הדעת. הם יולידו את מה? את היראה מהקדוש ברוך הוא במוחו. עכשיו למה אני ירא עכשיו? אני ירא כי נולדה לי יראה. היראה ופחד השם בליבו. אני מהבדל בין יראה לפחד, זה מעניין. מה מתאר יותר קרבה ויותר מרחק? פחד או יראה? יראה זה רחוק, נכון? יש פה ג'וק, אתה יראה ממנו או מפחד ממנו?
פחד
מוות. פחד מוות. נכון? אז מה אני עכשיו? מפחד. זה אני מפחד ממשהו קרוב, נכון? יראה זה הרבה יותר מושג גדול. יראה. עכשיו זה פילי פלאות, כיוון שבאים, תראו את הזה לעומת זה שהוא מדגיש כל הזמן, ולקחת את זה איתנו לכל התניה. כיוון שמדובר עכשיו בנפש האלוקית וזה מלמעלה למטה, אז החוכמה והבינה מולידים על ידי הדעת קודם כל את היראה. עד שזה ממש מורגש לך כאילו זה פה. הוא פחד השם בליבו. לא פחד ויראה, אלא יראה. שבסוף יכולה להתממש כאן. אני מרגיש. בסדר, זה מגיע אליי הנה. עד שהם להוליד מהן מהחוכמה והבינה על ידי הדעת היראה במוחו ופחד השם בליבו, ואחרי היראה ואהבת השם, מעניין מאוד שהסדר הוא יראה ואהבה, עוד נדבר על זה בפרקים הבאים. ואתם זוכרים אגב שיראה ואהבה זה חסד, אהבה ויראה זה הבסיס לחסד וגבורה, שהם מהמידות, מהמידות הם הבסיס, נכון? שאר המידות הם הענפים, הם תולדות האהבה והיראה. ואהבת השם כאש בוערה בליבו. כשיש בך את ההתפתחות הזאת של היראה, נולדת אהבת השם, שהיא, נשים לב אליה, כיוון שזה בא כל הזמן מחוכמה, בינה ודעת, מהתבוננות, שהיא כאש בוערה, בוערה הכוונה היא בהווה מתמשך. כרשפי שלהבת, להיות נחשפה וגם קלטה נפשו. להיות נחשפה וגם קלטה. נחשפה זה כיסופים. קלטה זה כבר צמאון. קלות הנפש. נכון? זה כבר איזה מין צורך כזה שהוא כל הזמן קיים. הצמאון הוא התענוג המתקיים כל הזמן. כי אייל תערוג על אפיקי מים. צמאה לך נפשי. בחשיקה וחפיצה, חשק ובחפץ, לדובקה בו באין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש ומאוד. ואהבת את השם אלוקיך, איך מסביר רבינו הזקן, ואהבת את השם, ואהבת את השם עד שהוא יהיה אלוקיך. ואהבת את השם עד שבטא בו זה יהיה רשום על שמך כביכול. ואהבת את השם עד אלוקיך. בכל לבבך, חז"ל אומרים בכל לבבך, בשני יצריך. הקטע הזה של היצר השני נדבר עליו בהמשך. איך התוכנית של המלך, של הנפש האלוקי, בסופו של סיפור, לכבוש את הנפש הבהמית. בינתיים הוא כובש את הגוף. ובינתיים הוא עוסק במלחמת הישרדות ואיך לא נותנים לנפש הבהמית לעבור. אבל הוא לא רוצה להרוג אותה. הוא רוצה בסוף להפוך אותה. לכל זה נגיע. בכל נפשך, כלומר איך האהבה הזו תעבור את הטעם ואת הדעת עד כדי שהאדם במסירות נפש. בכל נפשך זה אפילו נוטלים את נפשך. אבל במובן הפשוט בכל נפשך. אין לך כוח, אבל אתה קם. זה גם קצת למות. כואב לך הרגל, אבל אתה רץ. זה בכל נפשך. זה המושג בכל נפשך. ובכל מעודיך, הכוונה היא בכל מעודיך, בכל מידה, בכל ממונך. מעומקה דליבה, איך כל זה מתעורר מעומק הלב, מעומקה דליבה, זה ביטוי מדהים. ללב יש עומקים, 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 עומקים. מעומקה דליבה שבחלל הימני, אתה רואה שי עוד פעם, היסוד הוא הלב, בא מהמוח ומגיע לעומקה דליבה שבחלל הימני, ששם אין דם, נכון? שם משכן הנפש האלוקי, והצורה הזאת של האהבה לקדוש ברוך הוא, בסדר? שכל היא, היא כל המגמה של הנפש האלוקית, שיהיה תוכו רצוף אהבה. זאת מעלת שיר שירים. כל שיר השירים עוסק בעצם בריצה הזאת. שיהיה תוכו רצוף אהבה. מלא, כלומר, תוכו רצוף אהבה, זה שהוא רצוף אהבה, רצוף אגב כמו רצפה, כמו רצוף. מרוצה. רצוף אהבה ברצף. אבל לא רק רצוף אהבה, אלא מלא, אדם יכול להיות משהו, אתה יכול לראות משהו רצוף, הכל, הרצפה פיקס. אבל קר פה. מלא, ולא רק מלא, אלא גם זה גדוש. עכשיו השיא של הכל. עד, נו, אם זה גדוש, אז מה יקרה לזה? נו. אז היא תתפשט גם לחלל השמאלי. לא קוראים לעשיו לשיחות בילטרליות. אלא ממלאים את החלל הימני, וכשהוא רצוף, מלא, גדוש, אז הוא מתפשט אל הנפש הבהמי. אבל אם הוא לא רצוף, מלא וגדוש, כל הזמן עשיו קורא לנו לשיחות בליטרליות. כל הזמן עשיו אומר, נשאה ונלך ואלך לנגדך. יודעים מה יעקב ענה לו? אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי. יעבור מהאדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים אשר לפני. עד אשר אני כבר אבוא אל אדוני שעירה. רצוף, מלא וגדוש. הוא מתפשט לחלל השמאלי. אתה מזרז. אדוני יודע, אגב, תמיד לא אוהבים שם את האדוני יודע, מה אתה מתחנכן כל כך לעשיו? זה כדי פלאות. בעולם הזה אתה אדוני. אני יודע שפה בקליפת נוגה, בעולם העשייה הזה, חביבי לי, יש לך 95 מנדטים לפחות. אני יודע. אבל יש עקרונות מעניינים בחיים, מעט נאור, דוחה. יש לי כמה יסודות לנחמה, לא רעים. אבל אני חייב להיות רצוף, מלא וגדוש, ולהתפשט לחלל הזמני. אני באמת, אני גם, ובאמת, אתם שואלים האם עשיו באמת רצה את יעקב? באמת כן. רש"י אומר שם, וישקהו, כולם זוכרים מהגן, וישקהו, נשך אותו בצוואר, וזה, זה נכון, זו דעה. אבל רש"י אומר שם, אמר רבי שמעון בר יוחאי, למה נקוד על וישקהו? מלמד שנשקו עשיו בכל ליבו. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אבל הפעם באמת באמת נשקו בכל ליבו. אתם מבינים את הניסיון של יעקב? זה באמת היה נשיקה. בלי הנשיכות של הצוואר עכשיו. נשקו בכל ליבו. כי הנפש הבהמית בסופו של דבר יודעת שמקור חיותה הוא מהנפש האלוקית. עכשיו יש לה רגעי חסד מדהימים. ואלה רגעים מדהימים, אבל אתה צריך לוודא אז אם אתה רצוף, מלא וגדוש, עד שמתפשט. לחלל השמאלי. כל אות פה, כל מילה היא ממוקדת. כדי, למה צריך שזה יהיה מתפשט לחלל השמאלי? כדי לאיקפיה לסיטרה אחרא. הרי אתה צריך שם לא רק להיהפכה. עוד מעט נגיע להיתהפכה. אתה צריך לא רק להתהפכה, אתה צריך קודם כל להתקפיה לסיטרה אחרא. אתה לא יכול כשאתה עוד חצי עם קצת עשוויות. אתה לא יכול, על מי אתה עובד? אתה לא יכול לטפל בי כשעוד יש לך את זה. כדי להיקפיה לסיטרה אחרא, יסוד המים הרעים שבא בנפש הבהמית, אתם זוכרים בפרק א' את היסודות, מים, אש, רוח ואפר שקיימים בכל דבר, ובנפש הבהמית המים מביאים לתאוות. זוכרים? כי זה מצמיח. זוכרים? האפר, עצבות, נכון? המים תאוות. עכשיו, הנפש הזאת צריכה להיות באהבה בוערת כזאת, באהבה כזאת בוערת, שהיא תוכל, מה? להגיע ליסוד המים הרעים שבה ולכפות אותם לכאן, שהיא התאווה שמקליפת נוגה, לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת הוויה, לאהבת השם. הרי כאן, ואתי העירה בשקט וזה כל כך גדול, כאן אין את המגמה להרוג את קין. הפוך, ההפך הגמור. כאן המגמה היא להחיות את הנפש הבהמי, ולהשתמש בסופו של דבר בכל יסוד המים הרעים של הנפש הבהמי, כדי להעביר את זה מתענוגות עולם הזה לתענוגות השם. כלומר, אתה מבין שהדבר שאתה צריך לעשות הוא להיות רצוף, מלא וגדוש? כי אחרת איך אתה יכול להעביר את זה לכאן? כמו שכתוב בכל לבביך, ודרשו חז"ל לא בכל לבך, אלא בכל לבביך בשני ביתים, למה? ביצר הטוב וביצר הרע, בשני יצריך. בשני יצריך. חסידים דורשים, כתוב, ראה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש דרשה מעניינת מאוד של חז"ל במדרש. ראה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב, זה יצר הטוב. מאוד, זה יצר הרע. אז יש לזה הרבה הסברים. חסידים מסבירים, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב. כשהיצר הטוב טוב, זה טוב. אבל כשהיצר הרע טוב, זה טוב מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב, שמונה. מאוד! שגם היצר הרע כבר נכנס לעניינים. עכשיו אתה בן אדם. עכשיו אתה בן אדם, 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 עכשיו אתה בן אדם. זה טוב. והיינו שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה. מושגים שנכנסנו וניכנס אליהם כל הזמן. אהבה רבה בעברית פירושה של המילה רבה זה מה? הולכת ומתרבה. שיבוא, יעלה ויבוא ויגיע. אגב, שימו לב למילים של התפילה. יעלה, יבוא, יגיע, ניגע. למדרגת אהבה רבה, וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש. האהבה הרבה עוד תהיה יתרה, כי היא כל הזמן תתרבה. והיא, מה ההבדל בין אהבה רבה לאהבת רשפי אש? אתם יודעים? מה עושה האש? מה עושה האש? שורפת. ומה עושה אהבה רבה 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 רבה? מפוך. היא מתרבה. היא מתענגת. מאוד זה יתרורי. והיא הנקראת וכתוב אהבה בתענוגים. זה הצצות קטנטנות לעולמו של הצדיק הגמור. אבל אנחנו כבר אמרנו, אנחנו רוצים לשאוף לעולם הבינוני. אבל ההצצות לעולמות הצדיק והצדיק הגמור שמצליחים לשרוף כמו אש באהבה או להגיע אפילו לאהבה בתענוגים הן חשובות מאוד, כי אנחנו ניזונים מזה. יש לנו מזה ככה פלשים קטנטנים שנותנים לנו חיים. צריך לתפוס אותם.
למה קודם אהבה ואחר כך חיבה? זה לא אנטי-קליימקס?
לא, 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 לא. ראינו שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת, לא חושב, מעניין, חיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש. צריך לחשוב. והיא הנקראת בכתוב, צריך לחשוב, שאלה חשובה, והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים, להתענג על השם, להתענג על השם אלוקיך, והתענג על השם אלוקיך. כל זה מופיע הרבה הרבה הרבה. מאין עולם הבא. מה זה עולם הבא? כל עניינו, מה זה צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונו נהנים. מי זה יושכינה? למה? כי הם מצליחים להתענג. הם מצליחים להתענג כל הזמן. אנחנו מתארים את זה כל הזמן. בעולם הזה היכולת שלי להתענג על שוקו, לא משנה על מה, היא מוגבלת. די, אחרי 4 שקיות אני לא מסוגל יותר. אני מקיא 10, 2, לא יודע כמה, עושים תחרות, אבל יש לב. אהבה בתענוגים היא שאין לך בכלל סוף. זה לא שאתה מגיע לאין סוף חלילה, אילו ידעתי והייתי. אבל אהבה בתענוגים זה שאתה יכול לשתות מיליון. אין את זה בעולם פיזי, לכן אנחנו לא מבינים את זה. פיזית זה לא יכול להיות קיים. זה קיים רק בתענוגים של הנפש האלוקית. אגב, אפשר להבין את זה בתענוג שכלי. בתענוג שכלי אתה יכול להיכנס לשעות ארוכות. אתה יכול לא להיות עייף. אתה יכול לשכוח שלא אכלת. יש איזשהו תענוג שכלי שאתה יכול לקלוט את זה. אז מה שמבינים, איך אנחנו נוהגים להגיד, אז זהו שלא.
אני חושבת שזאת התשובה לשאלה שלך, בחיבה היא הופכת את האהבה הרבה שהיא שורפת למין דבר כזה שבשכל
שמחבב.
כן.
מעניין, אולי.
מאפשר את זה.
אולי.
המילה חיבה זה אותיות חוכמה בינב, י' ה', החיבור של השכל לדעת.
כן, זה מה שאתה אומר? צריך להבין את שורש המילה בכלל, חב, חובב, זה מעניין. תשאירו את זה, נחשוב על זה עוד. רק נסיים. והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים להתענג על השם, על השם, על השם, על הוויה, בעולם מעין עולם הבא. והעונג, עונג, עונג אלוקות, עונג מתמשך, עונג שאין עניינו משהו נפסק עכשיו, הוא במוח. העונג באמת הוא במח. חוכמה ושכל המתענג. זה ביטוי שאפשר לקלוט אותו. חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידיעתו, כפי השכלת שכלו וחוכמתו. כפי השגת שכלו וחוכמתו. והוא, האהבה בתענוגים הזאת, בחינת המים, בניגוד ליסוד המים הרעים, זוכרים שבנפש הבהמית, הוא בחינת המים וזרע אור זרוע. יודעים מה זה אור זרוע? אור שמתגלה בחוץ, הוא תמיד אור זמני. תמיד. כי האור שמתגלה פה עכשיו בחוץ הוא לשעה, לשעתיים, מועד השקיעה. אבל אור בעומק הוא רז, הוא אור זרוע. אור בעצם הוא עצם האור הפנימי, האור האינסופי. אותה אור כסלמה. החשמל הזה שאנחנו קוראים לו היום הוא לבוש של האור. זה מה שעושה אותו סופי. יסוד המים הרעים שבנפש הבהמי הוא עצם הזמניות שלו, הוא אדם אדמה. אבל בחינת המים שבנפש האלוקי וזרע אור זרוע, אור זרוע לצדיק, שבקדושת נפש האלוקית המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית, שמהם, מיסוד המים שבנפש הבהמית, באו תאוות תענוגי עולם הזה מתחילה. נכון? והוא חותם. כמו שכתוב בעץ חיים שער נון פרק ג' בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב גמור, כמו יצר טוב ממש. מבחינה מסוימת זה זדונות נהפכים לזכויות. מבחינה הכי גדולה, הצדיק הגמור. שהרע נהפך להיות טוב גמור, אבל איך זה יכול להיות? איך זה אפשרי? בהסיר הבגדים הצועים ממנו. כשתסיר את הבגדים הצועים, ביטוי בנביא שם, מיהושע הכהן הגדול, ממנו, מהתענוג של הנפש הבהמית, שהם תענוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם. וכן, שאר כל המידות שבלב, שהן ענפי היראה והאהבה, יהיו לה השם לבדו. לכל כוח הדיבור שבפה, לבושי הנפש, הדיבור והמחשבה והמעשה, אז על המעשה דיברנו, התאוות, המעשה, וכל כוח הדיבור שבפה, והמחשבה שבמוח, יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה, שהן הלבושים האלה של המחשבה והדיבור והמעשה. מה הן הלבושים של הנפש האלוקית במחשבה, דיבור ומעשה? מחשבת השם בתורתו, להיות שיחתו כל היום, לא פסיק פומי מגירסה, וכוח המעשה שבידיו ושאר רמח איבריו יהיה במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי. נכון? מה הלבושים? הראשון המחשבה, השני הדיבור, והשלישי המעשה של נפש האלוקית. ואז הוא מסיים, אך נפש הבהמית שמהקליפה, רצונה להפך ממש. היא בעצם רוצה את ההפך. יש כאן שני שלבים. אך נפש הבהמית שבקליפה, רצונה, קראתי להפך, אבל הקריאה יותר נוחה, אני חושב, זה להפך. להפך, ומיד תבינו איך זה הולך ביחד. מגמתה של הנפש הבהמית היא אדם. הכל הפוך, הכל 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 הפוך. אבל לטובת האדם. הרי למה ברא הקדוש ברוך הוא קליפה לפרי? לטובת הפרי. למה ברא הקדוש ברוך הוא מסכים? כדי שאני לא אבלה באורו האינסופי. למה יש לגוף שלי אור שמכסה? לא כדי שלא ייכנס אוויר, אלא כדי שלא ייכנס אוויר ואני אזדהם ועמות מרוב אוויר. מה מגמת האור בעצם? ב-99% מהפעילות, איתום, הפרעה על האוויר. באמת, בדיוק הפוך. למה בכלל יש קליפה? כי בלי הקליפה כל הפרי הזה היה בטל מזמן. לכן, נפש הבהמית שמהקליפה רצונה, לכן אני לא יודע איך לקרוא את זה אפילו. להפך ממש. אבל זה לטובת האדם, או רצונה להיהפך ממש. וזה היינו אך. פה בא בפועל, קליפת נוגה שבעולם העשייה, בעולם הזה כאן ממש, רובה ככולה רע. ככל שעולים בעולמות העליונים, קליפת נוגה יותר מאירה, כי היא מקבלת יותר מהאור. ככל שאתה יותר במציאות הפיזית החומרית, המעצית כאן, רובה ככולה יותר חושך. אבל זה לא משנה את מהותה של הקליפה. קליפת נוגה היא הקליפה, שמה זה חשוב בכלל אם זה טיפ טיפה או שזה הכל. משהו ממנה הוא הנקודה שרוצה להתהפך. לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה את הקליפה. כמשל הזונה שבזוהר הקדוש. המשל על הזונה שבזוהר הקדוש, התניא לא מביא, הוא רק מצטט אותו. במשל הזונה יוזכר הרבה מאוד בכתבי רבנו הזקן. משל הזונה שבזוהר הקדוש הוא המשל הנפלא של אותו מלך שרוצה להעביר את המלכות שלו לבנו היחיד. אבל יש כל מיני שמועות, והוא רוצה שהבן שלו יהיה עד הסוף 100%. ואז המלך, בלי שאף אחד יודע, לוקח מישהי שהיא שפחה שלו. והיא מתחפשת לזונה, היא זונה. והוא אומר לה, התפקיד שלך זה להפיל אותו. עכשיו היא יודעת שאם היא תצליח, אז היא עשתה את מלאכתה. אבל אם היא תצליח, אז היא מפסידה את רצון המלך. והיא גם תפסיד את בן המלך, כי בן המלך יעוף מהתפקיד. הוא ילך לגלות. אז מה לעשות? להצליח או להיכשל. עכשיו היא תוך הפעולה שלה, אז לאט לאט היא נכנסת לתוך הפעולה של הזונה, והיא כבר כאילו רוצה רק להצליח. רוצה לו כמה את בעצם רוצה? את רוצה להישאר ככה קר לבד בחוץ בלי מלך? כמשל הזונה שבזוהר הקדוש. זה פלאי פלא. הנפש הבהמית שמהקליפה, זו שמקליפת נוגה, רצונה להפך ממש, ורצונה ממש להפך. זה רצונה. זה אותו רצונה שיש.
היא שואפת למקור.
היא שואפת למקור. זה הטבע שלה. היא שואפת למקור עוד יותר. כי ככל שהיא רחוקה יותר, היא עוד יותר שואפת למקור. היא משדרת את ההפך. כמשל הזונה בזוהר הקדוש. אמרנו פעם, בזה נעמוד. את הפירוש הנפלא של הרב הירשם. אתם זוכרים? על הפתח חטאת רובץ. זה זה. איך אומר הקדוש ברוך הוא לקין? הלא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. תשמעו אותו. רש"י אומר את הפירוש הרגיל. מדהים, אבל הפירוש שאנחנו מכירים אותו, עליו אנחנו חיים. מה זה לפתח חטאת רובץ? אומר היצר הרע מתאווה להכשיל את האדם. וזה הפירוש ואליך תשוקתו. הוא כל הזמן משתוקק להכשיל אותך. אז תשוקתו זה שלילי. משתוקק להפיל אותך. והוא לא יוותר לך עד הפתח. אתם יודעים איפה זה הפתח? אומר רש"י. עד פתח קבריך. עד פתח קבריך. אתה יוצא מנקודת הנחה שיש גיל שזה נגמר. זה מתפתח, זה בסדר. עד לפתח קבריך הוא בא. עד לפתח. אבל אם תרצה, ואתה, תשאל בו. זה התיאור של רש"י. אומר הרב הירש, גוואלד, תראה לי מקום אחד בתנ"ך שהמילה תשוקה מתארת משהו שלילי. תשוקה. שהמילה תשוקה ואליך תשוקתו מתארת משהו שלילי. אין. תשוקה היא תמיד שאיפה חיובית. דודי לי ועליי תשוקתו. תאר לי, אומר הרב הירש, עוד משפט, מקום אחד שהמילה רובץ היא למגמה שלילית. כי אתה אומר שהחטאת, היצר מחכה לך עד הפתח ורובץ להכשילך. רובץ זה תמיד פסטורליה רומנטית. נמר עם גדי, ירבץ. האריה כל כך מבסוט קרא רבץ, קרי, לך תקים אותו. שטלבט. רובץ. אתם שומעים מה אומר הרב הירש? הרב הירש אומר, הפתח זה בכלל לא הקבר. הפתח זה הפתח של הדלת. אתם מכירים את הבית? נכון, בכניסה יש פתח. על הפתח יש כזה שטיח יפה כזה, נכון? קטן. על השטיח מה נמצא? נו, אלדן. הכלב. נכון? סטיץ'. סטיץ' מנטים. עכשיו, סטיץ' לא דוגמה טובה. יכול להיות בוטוב יותר גדול. סטיץ' מנטים על הפתח. כל הזמן, הוא עושה ככה עם הזנב. בולדוג הזה אין, אז לא משנה, אבל הוא עושה ככה. נכון? הוא מחכה לך. ועכשיו העיקרון הוא פשוט. הוא רובץ והוא משתוקק. אתה יודע למה הוא משתוקק? שתמשול בו. הוא משתוקק לדעת מי אבל הבית. הוא כל הזמן מסתובב שתלטף אותו. אם רק תמשול בו. אליך תשוקתו הוא מתוק. הוא רובץ רומנטיקה של כלבים. חיי כלב. הוא ברומנטיקה של רצון אליך. אליך תשוקתו. אבל תשמע חמוד, אם אתה לא תדע מי הבעל הבית, ואתה לא תמשול בו, אתה רואה אותו עוד 20 שניות על השולחן, אם אתה עוד רואה. ואז הכל יהיה הפוך. ואז אתה תגיד, הכלב רע! הכלב כלב, אתה טמבל. נכון, אלדה? יפה מאוד. אתם מבינים את הפשט? אומר הרב הירש, גוואלד, הוא בכלל, לדעתי הוא בכלל לא חולק על רש"י. זה ההבדל איך קוראים פה. רצונה להיהפך ממש, או רצונה להפך ממש. מה קורה בפועל? בטח. בדרך כלל אין לי את הכוח, כי אדם אדמה, ולכן קליפת נוגה רובה ככולה רע. מה זה משנה? המיעוט הטוב, הוא אומר את הרצון הפנימי. כי משל הזונה בזוהר הקדוש. זה הפרק של עצם המאבק, של הלאומי לאומי אמץ, כאן צריך להשאיר הלאה, תחילה שהערכנו קצת, אבל זה אי אפשר לסיים.